אני מסתובב בארצות הברית. אני חי אמזון המון שנים. אני לא רואה מצב שאפשר להגביל את אמזון, אלא אם כן יהיה פה איזשהו מחוקק ברמה...
בגלל מה? בגלל שיש לה כוח לטרוף את המתחרים? בגלל שהיא שירותית בצורה יוצאת?
בגלל שהיא שירותית בצורה מטורפת. הלקוח הוא אלוהים.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאנשים, לסיפורים ולרעיונות מאחורי החדשות. כאן איתכם כמדי שבוע, גיא רולניק וענת ג'ורג'י. שלום ענת.
שלום גיא, נעים לחזור.
אז השבוע כמה אלפי קילומטרים מפרידים בין ענת וביני. ענת נמצאת כרגיל באולפן שלנו בתל אביב, ואני הפעם נמצא בוושינגטון, וושינגטון די-סי. לכאן הגעתי השבוע כדי לנסות להבין טוב יותר לאן הולכת המדיניות הכלכלית של ממשל ביידן. מיד אנחנו גם נראה שעתידה של הסוגיה שבה נעסוק היום ייפול בחודשים ובשנה שנתיים הקרובות כאן בבירת ארצות הברית. אבל לפני שנגיע לוושינגטון, ענת, את חייבת לנו עדכונים מחופשתך. איך היה במדבר?
כמו שיכול להיות במדבר, רגוע, שקט, לוקחים את הזמן באיזי, מתחברים לטבע, רואים איפה המדינה הזאת התחילה. אתה יודע, הייתי ליד הקבר של בן גוריון, התחיל לא רק כל העסק, לא יודעת מה השתבש.
שכחת להגיד, ומשלמים מחירים מופקעים ומטורפים על מלונות פי שניים ופי שלושה ממה שאפשר למצוא עכשיו בחול.
נכון, אבל גיא, למה אתה צריך לבאס? היה אחלה. אבל הנה אנחנו פה והתגעגעתי ואפשר לדבר על און שלטון ועל מעצמות דיגיטליות כאן.
יפה. אז על מה אנחנו מדברים היום ענת?
אז אני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו מתחילים לדבר, אם אתה יודע מה זה מנדלות למבוגרים?
לא, תאירי את עיניי, זה בטח משהו שמצאת שם בשדה בוקר.
דווקא לא. זה ספרים כאלה שמציעים בעצם צביעה למבוגרים והם נקנו בהיקפים מטורפים בקורונה. והפכו את מי שמייצר אותם, כל מיני עסקים קטנים ברחבי העולם, למיליונרים. ולמה אני מספרת לך את זה? כי כשהצעת שנעשה פודקאסט על הנושא שתכף נדבר עליו, אני מודה שלרגע ממש קטן חשבתי שסוף סוף, אחרי יותר מחצי שנה של פודקאסטים משותפים, הגענו לנושא האהוב עליי, מחירות וקניות ברשת. אבל לך היו תוכניות אחרות.
טוב, אל תאבדי תקווה, ענת, אולי נדבר גם על מחירות ברשת, אבל באמת, כאשר מדובר על תאגיד הכמעונאות הגדול ביותר בעולם, השאלות והסוגיות שעולות הן הרבה מעבר לצד הצרכני, ואנחנו כמובן מדברים על מונופולים או מונופסונים, נדבר גם על זה, על הכוח שלהם לרמוס, להשחית ולפגוע גם בסקטור העסקי, גם בצרכנים, אנחנו נדבר על המחיר הכלכלי מאחורי אחת החברות הגדולות בעולם, רשת שכולם נהנים לקנות ממנה. נדבר על היחס שלה לעובדים, נדבר על אי שוויון, נדבר על עוד הרבה דברים שעולים כאשר יש ריכוז כוח כלכלי אדיר בידי חברה אחת.
בקיצור, אנחנו מדברים על אמזון, פלטפורמת המסחר המקוון הגדולה בעולם, עם 400 מיליון כניסות מדי יום ו-200 מיליון מנויי פריים בארצות הברית. זאת פלטפורמה שירותית בצורה יוצא דופן, שכיף לקנות ממנה, והמנהלים שלה נושמים בימים אלה לרווחה, אחרי שהצליחו לגדוע באיבו ניסיון של עובדי מחסן קטן באלבמה להתאגד.
כדי לדבר על האמזון, על הכוח שלה, הזמנו שלושה אנשים לאולפן, כל אחד מזווית אחרת, אחד מזווית של יחסי העבודה, השני מהזווית של הגבלים עסקיים ותחרות, והשלישי בזווית של הסוחרים והצרכנים. שאול סוסמן הוא שותף בקבוצת הליטיגציה במשרד עורכי הדין פרל כהן בניו יורק. הוא עוסק בין היתר בקניין רוחני והגבלים עסקיים, וחקר לא מעט את ההתנהלות של אמזון בשנים האחרונות. הוא גם פרסם מאמרים בנושא בפרסום של אוניברסיטת שיקגו פרו מרקט, שאני נמנה על אחד מאורחיו. סוסמן הצטרף אלינו בשיחה מניו יורק. דוקטור אורן דניאלי הוא מרצה בבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, הוא חוקר בעיקר את שוקי העבודה, ודביר כהן הוא מנהל קהילת אמזון בקליק, הוא מחלוצי המחירה בענקית המסחר המקוון אמזון, והוא גם מנכ"ל חברת איזי קומרס. מיד מתחילים.
שלום דביר.
שלום וברכה.
ניסיון ההתאגדות הקטנטן של 6,000 עובדים באלבמה שיגע את אמזון, שלא בחלה בשום דרך למוטט אותו, והיא גם הצליחה. זאת הייתה בעצם הפעם הראשונה מאז שהוקם התאגיד, שאפילו נשיא ארצות הברית החליט להתערב והביע תמיכה בעובדים בסרטון ששותף בטוויטר שלו, והנה מה שהוא אמר.
It's not up to me to decide whether anyone should join a union. But let me be even more clear. It's not up to an employer to decide that either. The choice to join a union is up to the workers. Full stop.
טוב, זה אומנם לא עזר לעובדים, אבל דביר, מההיכרות שלך עם אמזון, מה בדיוק קרה שם?
מה שקרה בעצם במחסן בבסמר באלבמה, אותו מחסן שהקוד שלו בפני הסוחרים זה BHM1, אותו מחסן שמכיל 6,000 עובדים, העובדים בעצם בתקופת הקורונה התעוררו והבינו שיש להם כוח. והכוח הזה בא לידי ביטוי בשנת 2020, שנת הקורונה, שראו שאותם מחסנאים בעצם הם כוח עבודה נדרש. אגב, בשנת 2020 אמזון גייסה יותר מ-400,000 עובדים, והיום היא מונה כבר 1.13 מיליון עובדים. לדוגמה, וולמרט יש להם 2.2 מיליון עובדים.
רק בארצות הברית.
ובעצם אותו מחסן, אותם עובדים, התחילו להתאגד וחיפשו את הפתרון של לשפר את התנאים. ואמזון בעצם, על פי תחקיר של הניו יורק טיימס, ורעיונות עם עובדים, עסק בכל מיני טקטיקות, החל מיילונים ופליירים.
הוא שינה שם את האור ברמזור.
זה נגיע לזה, כן. אבל זה התחיל עוד הרבה מזה, זה התחיל מפליירים בשירותים של תצביעו לו. הוא הקים אתר אינטרנט לעובדים, שבאתר היית יכולה להיכנס ולראות למה לא להצטרף לאיגוד, לאותו יוניון. אבל לפני שנגיע לרמזורים, משהו עוד הוא עשה, הוא לקח את העובדים במהלך משמרת פעם בשבוע, במשך 30 דקות, ונתן להם פרזנטציה בפאורפוינט של למה לא להיכנס לאותו איגוד, עם כמובן יכולת לשאול שאלות מנציגי אמזון, אבל מה? האיגוד בא ואמר, איך זה שאתם מדברים על אותה הזדמנות, ונציגים שלנו, של האיגוד. אז אמזון בא ואמר, לא, זה היה פגישות קטנות, ומספר אנשים מצומצם וכדומה, כלומר, הם באמת עשו פה פרופוגנדה מאוד מאוד ממוקדת כדי למנוע את זה. ואכן ב-29 למרץ, פחות מ-30% הצביעו, למעשה הצביעו 1,798 עובדים בעד, וכל השאר נגד, והגענו לרמזורים, הם אפילו הגיעו למצב שהם קיצרו את האור האדום ברמזור, כדי למנוע מעובדי האיגוד לחלק פליירים לנהגים שנכנסים למחסן.
כשאנחנו מדברים על יחסי עבודה באמזון, ועל הסיבות אולי שהובילו אותם להתאגד, צריך לזכור, הוא בעצם המעסיק השני בגודלו בארצות הברית, כמו שאמרת, ויחסי העבודה שם ידועים לשמצה. לא מעט נכתב על ניצול העובדים, על שעות המשמרות, יש מה שנקרא משמרת בית הקברות, מ-1:20 בלילה עד כמעט 12 בצהריים. רק באחרונה התפרסמו מסמכים שמעידים על כך שעובדים נאלצו לעשות את הצרכים שלהם בבקבוקים ובסקיות, תוך כדי משמרת, מחוסר זמן. נחשף אפילו מייל של בכיר בחברה שביקש מעובדים להפסיק לעשות קקי בסקית.
השכר הוא שכר מאוד נמוך. אני אתן לך קצת מספרים. שליח, למשל, מרוויח 40,000 דולר בשנה. נהג, 66,000 דולר בשנה. אורז, 30,000 דולר בשנה. ועובד מחסן, 31,000 דולר בשנה. אלה מספרים שפורסמו באחד האתרים. וכן, הביקורות מאוד מאוד לא טובות של אותם אנשי, אני קורא להם אנשי low-level, האורזים, השליחים, אותם עובדי מחסן, ומעניין לראות בפלטפורמה שהיא review-based, כלומר אמזון, הרי כולנו מסתכלים על הביקורות, אם אנחנו בצד השני של הקונים, או בצד המוכרים, מאוד מעניין אותנו ביקורות, יש אתר שנקרא Indeed, אתר אמריקאי שמזמין כל עובד בכל חברה, בוא תיתן ביקורת על מקום העבודה, ואפשר לראות שדווקא אמזון, שפלטפורמה שכל כך חשוב הביקורות, פשוט לא מצליחה לקבל ביקורות יותר מ3-4 כוכבים מהעובדים שלה, זה באמת מפתיע לקרוא.
אז באמת ג'ף בזוס הודיע לפני כמה חודשים שהוא פורש מתפקיד המנכ״ל, עובר לתפקיד היושב ראש או אקזקטיב צ'רמן, ובמכתב שהוא שיגר שבוע שעבר לבעלי המניות, המכתב השנתי המפורסם שלו, הוא נזכר לראשונה להגיד, כן, אנחנו צריכים לשפר את היחס שלנו גם לעובדים. כלומר, ממש הוא מעביר את המושכות לניהול השוטף למישהו אחר, למנהל שכיר, הוא פתאום נזכר להגיד, זה לא רק הלקוחות והצרכנים, אלא יש לי גם עובדים, וזה די מדהים בהתחשב בכך שהוא המעסיק השני בגודלו בארצות הברית.
נכון, אבל הביקורת על אמזון, גיא, לא נגמרת ביחסי עבודה הגרועים של אמזון, בעצם יכולה לסגור בכל רגע נתון, בכל שלב, חנות של מוכר מסוים. צריך לזכור שבעצם יש במשולש הזה בין העובדים ללקוחות, גם את הסוחרים. הם יכולים להגיד שאין למוכר אישורים, למשל, למכור צעצועים, למרות שהוא כבר מוכר אותם שנתיים. דביר, מה אתה יכול לספר על ההתנהלות של אמזון מול הסוחרים, שאת זה בעצם אתה מכיר מקרוב?
לפני שאני מתחיל בדברים הפחות נעימים לנו, הסוחרים, צריך לזכור שאמזון היום היא הפלטפורמה הכי גדולה בארצות הברית / בעולם כולו, וכמו שציינת מקודם, עם 200 מיליון חברי פריים, שזה בעצם מעבר לשילוח חינם, זה ממש תרבות צרכנית אמריקאית ומועדון לקוחות ענק, ואנחנו כסוחרים, אני גם סוחר המון שנים באמזון ומלווה המון חבר'ה ועסקים, אמזון היא עדיין פלטפורמה שהמינוף שם הוא מאוד מאוד גדול. כלומר, אני יכול לייצר איזשהו מוצר, נקרא זה טרקטור צהוב, ושנה, שנה וחצי מהיום, לעשות הרבה מאוד כסף. כלומר, גם ברמת המינוף, וזה עדיין פלטפורמה שאפשר לעשות כסף. אבל...
כמה מתוך הסוחרים באמת מצליחים?
אבל זו שאלה טובה, נכון. כמה באמת מצליחים מכל הסוחרים? אז המספרים מדברים על באזור ה-30%. כלומר, 30% מסך המוכרים הפרטיים או עסקים באמת מצליחים. זמן הממוצע של הצלחה, כשאני אומר הצלחה, זה אומר מתי אני מצליח להרוויח נטו. זה יכול להיות דולר אחד בחודש, זה יכול להיות 5,000, 20,000 דולר, 80,000 דולר. הזמן הממוצע הוא בין 8 חודשים ל-14 חודש. כלומר, הצלחה במשך 8 חודשים, 10 חודשים, 12 חודש, להתנהל באותו ג'ונגל שנקרא אמזון, אבל את יודעת, זה ג'ונגל עם חוקים מאוד ברורים. וכמו שציינת, כן, אני יכול למכור צעצועים 3-4 שנים, להתעורר מחר בבוקר, ואמזון יגיד, שלום דביר, שלח לי אישורים. וזה לא מעניין אותם כמה כסף עשיתי, וזה לא מעניין שום דבר, וצריך לדעת להתמודד עם זה.
דביר, בוא נשתמש בדוגמה שלך עם הטרקטור הצהוב. אז פיתחתי טרקטור צהוב חמוד, העליתי אותו על אמזון, נאבקתי באלגוריתם הרבה זמן, ובסוף הצלחתי להגיע למקום טוב בתוצאות החיפוש, והתחלתי למכור טרקטורים צהובים והכל בסדר, ואז פתאום הביזנס שלי ממריא ונמכרים הרבה טרקטורים צהובים. בוקר אחד אני מגלה שיש טרקטור צהוב מאוד דומה לטרקטור הצהוב שלי, רק שהוא משום מה מופיע לפניי, ומשום מה המחירות הולכות אליו, ואולי הטרקטור הצהוב הזה בעצם נמכר או על ידי אמזון עצמה, או על ידי סוחר שעובד עם אמזון והגיע איתה לאיזה הסדר?
יכול להיות. אז קודם כל, זה דברים שמתרחשים. כלומר, אמזון מגיע למצב שהוא מייצר מותגים למחירה על ידי אמזון, מה שנקרא אמזון בייסיק, ויש לו...
יש לו בעצם את הכוח לזהות מוצר טוב שעובד, ולחיד שהוא עושה אותו בעצמו.
נכון, יש לו את היכולת הזו. לרוב זה לא קורה ברמת פריט, אלא ברמת קטגוריה. כלומר, אמזון לא יבוא ויגיד, שמע, דביר, אני רואה שאתה מוכר 5,000 טרקטורים צהובים בחודש, אלא אני סוגר את כל הקטגוריה של טרקטורים בתחום הצעצועים לבנים, לדוגמה. וכן הוא יכול לעשות את זה, ונכון, כמו שאמרת גיא, אני מתעורר, קודם כל אני צריך ללכת לשטוף פנים במים קרים הרבה מאוד זמן, אבל יש מונח שאנחנו בצד הסוחרים מכירים ומשתמשים בו, וזה לעשות adjusting, וזה אומר שאני צריך לעשות adjusting, כלומר אם אני רואה שאמזון יום אחד סגר לי את החנות, או סגר לי את הליסט, את אותו מוצר, מכל סיבה שהיא, אני צריך לדעת איך אני מוכר את הסחורה. אז נכון שיש אמזון ארצות הברית, יש אמזון אירופה, יש עוד פלטפורמות מכירה, כמו סי דיסקאונט הצרפתית.
וולמארט.
יש את וולמארט, ונכון. ואגב, אנחנו רואים את זה יפה מאוד בסייקל של סוחרים, שהם גילו עם הזמן, עם השנים, לא להסתמך רק על אמזון, ולא לשים ממש את הביצים בסל אחד, ומפתחים עוד ועוד פלטפורמות, גם אתר עצמאי וכדומה, כדי לאותו מקרה, שאמזון בא ואומר, הליסט שלך, החנות שלך סגורה, שיהיה חלופה. אני יכול להגיד לכם, אגב, ב-2020, בשנת הקורונה, אמזון הגביל את הסוחרים ל-200 יחידות שילוח. עכשיו, תחשבי על מוצרי צעצועים שאני מוכר, 12,000 יחידות בחודש. כלומר, כמה לוגיסטיקה, וכל הזמן אני צריך לשחרר סחורה לאמזון, ואמזון בוקר אחד אמר, תקשיב, יש קורונה, אין לנו מקומות, כי המחסנים שלנו מוגבלים, כי אנחנו מוכרים עכשיו בטירוף את אותה מנדלות, בקבוקי שתייה, נייר טואלט, כל המסכות כמובן וכדומה, אתה עכשיו, דביר, יכול לשלוח לי רק 200 יחידות כל פעם. מה זה עושה לעסק?
מרסק אותו.
מרסק אותו. ואכן, היו לא מעט עסקים שנתקעו עם סחורה, אבל אמזון במקרה הזה...
עוד שעדיין אין באמת תחרות לאמזון, זאת הבעיה.
אין עדיין תחרות לאמזון, לא.
דביר, אז בעצם תוצאות החיפוש של אמזון, האלגוריתם הזה של מה שעולה בעמוד הראשון או בעמודים הראשונים של החיפוש בכל קטגוריה, בכל תחום, זה היום שומר הסף של... רוב המסחר האלקטרוני בעולם, ומאחר וזה הקטגוריה שהכי צומחת, זה שומר הסף של כל המסחר בעולם.
זה יותר כמו החלום הרטוב של כל סוחר, כלומר כל סוחר רוצה שאותו לקוח אמריקאי ייכנס לאמזון לרשום ילו טרקטור או כל מוצר אחר, שהמוצר שלו יופיע למעלה, והתחרות אצלנו בצד הסוחרים היא בהופעה למעלה, בדף הראשון, ויש גם מיקומים בדף הראשון, גיא, כלומר, אם אני נמצא בשורה הראשונה, בצד הכי שמאלי, אני אמכור הרבה יותר ממי שנמצא בדף הראשון בשורה השלישית. עכשיו, התחרות הזאת, מה היא נותנת? זה לוח פרסום. מי מרוויח מזה? אמזון, כי אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף לפרסם ולהגיע למקומות העליונים.
אתה לא באמת יודע למה היא ממקמת מישהו גבוה ומישהו יותר נמוך.
תראי, לאורך, אנחנו לא יודעים, יש את המנוע שלהם, את האלגוריתם שנקרא A9, ויש כל מיני פרמטרים שאנחנו יודעים לנהוג לפי אותם פרמטרים, וכן אנחנו מגיעים למעלה. וזה ביקורות, וזה כמובן היקף מחירות ב-24 שעות, בשבוע, 10 ימים וכדומה. ואגב, התפתחה תעשייה שלמה, אתה צריך ביקורות, בוא אני אתן לך ביקורות, בוא. כלומר, זה מערכת עצומה.
נכון, למרות שאני זוכרת איזה סיפור עם זה שאמזון פתאום החליטה שהיא מוחקת את כל הביקורות.
אמזון מוחקת, נכון, רק לפני שבוע היא עשתה ניקוי אורוות, תמיד באזור אפריל-מאי, שמגיע האביב, הם מוחקים ביקורות.
דביר, אנחנו כצרכנים בעצם, כשאנחנו מסתכלים בעמודים הראשונים של אמזון, אין לנו מושג למה משהו מופיע בתוצאות הראשונות, האם זה בגלל שזה יותר נוח, שזה ממקסם רווחים לאמזון, האם זה קשור לריוויוז, כמה הריוויוז האלה הם אמיתיים, אין לנו שום מושג. יש מונופול ששולט בכל המידע, אסימטריה מוחלטת של אינפורמציה, כאשר אמזון מחזיקה גם את המידע מול הסוחרים וגם את המידע מול הצרכנים. בעצם אף אחד לא יודע מה קורה שם.
זה גם נכון וגם לא נכון. זה נכון בזה שבצד הצרכני, כשאני נכנס לרכוש משהו, אני לא יודע למה אמזון הציגה את מה שהיא הציגה באותו מקום. אבל אני כצרכן, אז אני מסתכל כמובן על הביקורות, על המחיר, ועושה איזושהי בדיקה מול שאר המוצרים. זה מצד הצרכן, מצד הסוחר, מצד המוכרים, אז כמו שאמרתי מקודם, התחרות היא להגיע לאותם מיקומים, אבל כמו שאמרת גיא, אנחנו לא באמת יודעים למה אמזון ממקמת את מה שהיא ממקמת, איכן שהיא ממקמת. כמו שאני תמיד אומר ללקוחות שלי, אתם תמיד צריכים להגיע למצב שהמוצר שלכם יהיה בזמן הנכון, במקום הנכון, לאותו קהל נכון.
אני שואל על מצב שבו אמזון מפעילה את כוחה לרעה כדי למקסם את הרווחיות שלה, ושבסופו של דבר נפגע כל השוק, גם הצרכנים וגם סך הכל הסוחרים.
אני לא חושב שזה צעד שיקרה, כי אמזון אחוז מאוד גדול מההכנסות שלה, זה מה שנקרא הפרסום בתוך המערכת של אמזון. אחוז מאוד גדול מההכנסות הוא מגיע מאותו... לוח מודעות שאנחנו מתמודדים עליו, ולכן אם היא תעשה כזה צעד, זה משהו שאתה יודע, היא תראה לעצמה ברגל.
אתה חושב שאפשר יהיה באיזושהי דרך להגביל את הכוח של אמזון, או שזה רק תהיה החלטה של רגולציה?
תראי, אני מסתובב בארצות הברית, אני חי אמזון המון שנים, אני לא רואה מצב שאפשר להגביל את אמזון, אלא אם כן יהיה פה איזשהו מחוקק,
בגלל מה? בגלל שיש לה כוח לטרוף את המתחרים, בגלל שהיא שירותית בצורה יוצאת?
בגלל שהיא שירותית בצורה מטורפת. הלקוח הוא אלוהים. כלומר, את רוכשת מוצר, את תוך שעתיים מקבלת אותו הביתה, לא נראה לך? שני קליקים? הכסף כבר אצלך בחשבון, את מחזירה את המוצר או לא מחזירה את המוצר, המערכת פה היא עצומה, אבל עוד פעם, אנחנו, רוב האנשים רואים באמזון כפלטפורמה, כערוץ מחירה. אבל מי שנמצא בארצות הברית רואה שזה ממש תרבות צריכה שמושרשת מאוד מאוד חזק אצל אמריקאים. הם הולכים לרשת וול פודס, ואם אני לקוח פריים, יש לי, אני יכול לקנות דובדבנים בחצי מחיר מאשר מישהו שהוא לא. אני מקבל ספרים, מקבל עיתונים, מקבל אמזון פארמסי, היום אני יכול לקבל תרופות אליי הביתה, והם עובדים עם רוב חברות הביטוח האמריקאיות. כלומר, הם מאוד מאוד חזק מושרשים שם, וכמו שאמרת מקודם, הצרכן שם התרגל לנוחות קנייה שהיא רק לחלום עליה כאן בארץ.
שבעצם הנוחות הזאת חלקה נובעת באמת מיעילות בגלל הגודל והטכנולוגיה של אמזון, וחלקה נובעת שפשוט לוקחים את הערך מהסוחרים, אולי גם מהעובדים, ומעבירים אותה לצרכנים.
זה נכון. אגב, אמזון רכשו השנה 11 מטוסי בוינג, הכשירו אותם למטוסי קרגו, והם מצטרפים, יש להם היום 85 מטוסי בוינג, שנותנים מענה לאותו one day delivery, בכל רחבי ארצות הברית, וכמובן ברוב העולם.
דביר, תודה רבה.
בכיף.
תודה, דביר.
מדביר כהן, שמסתכל על אמזון במבט מיקרו מאוד קרוב, מהזווית של הסוחרים והיצרנים, שהעסקים שלהם קמים ונופלים על אמזון. אנחנו פונים עכשיו להסתכל על תופעת אמזון ברמת המקרו, באמצעות שני אורחים שחוקרים את הנושא, אורן דניאלי, דוקטור לכלכלה, המתמחה בשוק העבודה, ושאול סוסמן, משפטן, המתמחה בתחרות והגבלים עסקיים, ועובד בין השאר עבור ארגון של סוחרים ויצרנים, קטנים ובינוניים הנאבקים בכוח העצום של אמזון. שאול ואורן, אני רוצה לחבר רגע את שני תחומי המומחיות שלך, את ההגבלים העסקיים של שאול ואת שוק העבודה של אורן. אז שני פרופסורים ישראלים לכלכלה, אחד מהם נמצא בשיקגו, אחד מהם היה ב-MIT והיום הוא באוניברסיטת תל אביב, פרופסור ניתאי ברגמן ופרופסור אפי בן מלך, הסתכלו לפני כמה שנים בשני מחקרים שהם עשו, על מה קורה לעובדים כאשר יש לנו שוק עבודה מונופסוניסטי. כלומר, כאשר יש לנו חברות ענק שהן המעסיקות הגדולות באזור מסוים. והם ראו תופעה מעניינת, שלא רק ירידה בשיעור התאגדות של העובדים בארצות הברית פגעה בנתח שלוקחים העובדים בכלכלה ושחקה את שכרם, אלא ככל שיש ריכוזיות יותר גדולה, כך נשחק שכרם של העובדים. אולי אתם יכולים להעיר על זה מהזוויות שלכם.
אז אתה מתפרט פה לדלת פתוחה, כי על זה כתב את הדוקטורט שלי, על האם יש עובדים שיש להם יותר אופציות למקומות העסוקה, והאם זה משפיע על השכר שלהם. והמסקנה שהגענו אליה זה שתשובה היא כן, יש הבדלים כאלו, אפילו בין עובדים שהם די דומים, והדבר הזה הוא די דרמטי. אפילו למשל בין גברים לנשים יכולים להיות הבדלים כאלה. גברים הם בדרך כלל מוכנים לנסוע יותר רחוק בשביל לעבוד במקומות עבודה אחרים. נשים בדרך כלל מחפשות במקומות עבודה יותר קרוב לבית. זה גורם לזה שיש לגברים יותר אופציות למקומות תעסוקה מאשר לנשים. אנחנו חישבנו שיוצא שבערך על 10% יותר אופציות למקומות תעסוקה, העובדים יכולים להרוויח שכר גבוה יותר בערך ב1.5%. שזה די הרבה, וזה נובע מזה שגם יש לך עוד אופציות, אז זה בעצם יכול לבוא למעסיק שלך ולהגיד לו, תשלם לי יותר או שאני הולך, וגם אתה יכול למצוא אולי פשוט איזושהי עבודה שיותר מתאימה למה שאתה טוב לעשות, לצרכים שלך וכולי. אנחנו אגב חישבנו שבערך שליש מהפערים המגדריים שאנחנו מכירים, הם נובעים מזה שלגברים פשוט יש יותר אופציות מנשים, ולכן הם יכולים להתמקח יותר על השכר שלהם, וזה כמובן גם נכון לגבי הבדלים אחרים של עובדים בעיר, לעומת עובדים בפריפריה, של עובדים משכילים, לעומת עובדים פחות משכילים. הדבר הזה הוא חלק לא מבוטל מהסיפור של אי שוויון בין עובדים שאנחנו מכירים.
שאול, זה מוביל אותנו לנושא שאתה עוסק בו הרבה, הכתיבה שלך, וזה תחילתה של מהפכה בתפיסה של רשויות ההגבלים העסקיים בארצות הברית, ביחס שלהם לאיך בעצם צריך להסתכל על ריכוזיות. בעבר, במשך 20 או 30 שנה, אמרו, שהסתכלו על חברה כמו אמזון, אמרו, תראו, אמזון, המחירים שהיא מציעה ללקוחות שלה, הם בדרך כלל מאוד נמוכים, ולכן אין שום בעיית הגבלים עסקיים עם אמזון. לעומת זאת, יש היום אנשים שאומרים, רגע, אנחנו צריכים להסתכל לא רק על המחירים לצרכנים, אלא צריכים להסתכל מה זה עושה לתחרות בכלל, שהיא למשל מחסלת מתחרים קטנים ואי אפשר להיכנס ולהציע חדשנות בשוק, ושתיים, מה זה עושה לעובדים ומה זה עושה לסביבה ומה זה עושה לעוד נושאים כאשר יש לך ריכוז כוח בידי חברה אחת.
נכון, אז אפשר באמת לפרק את זה לשיחה התיאורטית או לתת דוגמה קונקרטית עם אמזון. אני חושב ש... מבחינה תיאורטית באמת יש התעוררות פה בארצות הברית, ממשל ביידן באופן שהפתיע חלק מהאנשים גם אימץ הרבה מהחושבים בדור החדש הזה לתוך הממשל. בשבועות האחרונים ביידן מינה את טימו שהוא פרופסור בקולומביה להיות חלק מהצוות שלו שחושב על ריכוזיות במשק, והוא מינה את, או בתהליך של למנות את לינה קאן שהיא גם פרופסור בקולומביה וחלק מהדור החדש ש... בעצם להיכנס בתור ממונה על הגבלים עסקיים פה בארצות הברית, וכשהממשל נשאל באופן ישיר על הנושא הזה, האם הם תומכים בהיפסטרים של ההגבלים העסקיים, אמרו זה לא היפסטרים, זה המחשבה של ביידן על הגבלים עסקיים וריכוזיות, וזה היה באמת משפט שהרבה אנשים אפילו פרוגרסיביים הפתיע אותם. אז כן, החשיבה הזאת נכנסת למיינסטרים, והעובדה שביידן לדוגמה גם יצא בהצהרה, בנוגע לאמזון וההתאגדות באלבמה מראה שיש חשיבה עכשיו באמת יותר גלובלית על האפקט של חברה כזאת על מה שקורה לעובדים שלה ומעבר להשלכות על המשק של ריכוזיות. ובאופן פרטי אני חושב שדוגמה מעניינת של אמזון זה שהיא עובדת עם הרבה חברות שיש בהם איגודים, לדוגמה כמו שאמרנו UPS או רשות הדואר, והיא אומרת לחברות האלה, אם אתם רוצות להתעסק איתנו, אם אתם רוצות לקבל חלק מנתח השילוח שלנו, אתם צריכים לדוגמה לעשות שילוחים גם בימי ראשון. ומה שקרה לדוגמה עם UPS, הם עשו בחירה מאוד קשה. היו להם שתי ברירות, לוותר על בערך 20% או 30% מנפח התעבורה של UPS, שיתורגם לקיצוצי משכורות ויכול להיות לצעדים יותר קשים לחברה, או להתחיל לעבוד ביום ראשון, שהיה משהו שבמשך מאז הניו דיל, הטימסטר סירבו לעשות שילוחים בימי ראשון. ובין שתי הברירות האלה, הם העדיפו להמשיך בעצם לעבוד בימי ראשון, כדי שהחברה באופן כללי לא תיפגע מזה שאמזון תפסיק לעבוד איתם. אז בעצם יש פה השלכות, כמו שאנחנו אומרים, הלקוח יכול להיות שהוא נהנה מזה שמגיע לו נייר טואלט ביום ראשון, אבל יש פה מחיר שמשלמים אותו והוא בשחיקה של כוח של ועדי עובדים קיימים ובזכויות שעובדים נלחמו עליהם במשך 50 או 60 שנה האחרונות.
אתה מדבר על עבודה מול באמת חברה גדולה, אבל אמזון הביקורת על השימוש שהיא עושה בכוח המונופוליסטי שלה הוא לא נגמר, לא ביחסי עבודה ולא בהתנהלות מול חברות גדולות, אלא מול הלקוחות שלה, בעצם מול החנויות הקטנות שמוכרים דרכה, ואותם הכי קל בעצם...
כן, אז גילוי נאות, אני גם עובד פה במכון ללא מטרות רווח שמקדם את האינטרס של עסקים קטנים, גם בעבודה שלהם מול אמזון, אז במובן הזה אני טיפה מוטה, אבל כן, אני חושב שיש נקודה שאמזון כל הזמן אומרים, הם בעצם אומרים אנחנו לא מונופול, יש לנו רק אחוז מאוד מסוים מכמות המחירות, באופן כללי, גם באונליין אנחנו רק אולי 40%, 45% מכמות המחירות אונליין, והם אומרים, אם אתה לא מרוצה מהתנאים שלנו, אתה יכול באמת ללכת למקום אחר. אין שום סיבה שאתה תצטרך לעבוד איתנו, אם אתה לא מרוצה מהתנאים שאנחנו מכתיבים על הפלטפורמה. ובאמת, הנושא הזה שגיא ציין, של מונופסון, או של מישהו שיש לו שליטה על רכישה, יש לו כוח הרבה יותר גדול, גם באחוזים יותר קטנים מכמות הטרנזקציות שקורות באותו שוק. לדוגמה, אם אני צריך לוותר עכשיו על 40% מהלקוחות הפוטנציאליים שלי, אם אני מסרב לעבוד עם אמזון, זה יכול להיות ההבדל בין חברה שיש לה רווח נקי והיא רווחית, לחברה שהיא פושטת רגל. יש עכשיו יותר הבנה שחברות כמו אמזון משתמשות בזה שהם בעצם נקראים dominant buyer, או קונה משמעותי בשוק, שיכול להכתיב נעים גם כשהוא לא מונופול בחשיבה שלנו של 70 או 80% מהשליטה.
כן, עדיין הוא שולט בפלטפורמה שדרכה הם מפיצים. אתה כתבת מאמר אחד שבעיניי הוא היה מדהים, הוא היה נורא קטן אבל נורא מעניין, על העניין של לחיצה על כנה עכשיו, על המיקום של זה שזה נראה משהו נורא אובייקטיבי ובעצם יש פה מקום למניפולציה.
זה מחקר שעשינו באמת במסגרת העבודה בארגון ללא מטרות רווח, ובעצם ניסינו להבין מה מוכרים קטנים ובעלי עסקים, איך אמזון פחות או יותר כופה עליהם להשתמש בשירותי הלוגיסטיקה שלהם. כי אין שום סעיף חוזי שאומר שאם אני רוצה למכור על אמזון, לדוגמה אפשר לתת דוגמה eBay, בתור מקבילה, אני חייב להשתמש בשירותי השילוח שלהם. אני יכול להשתמש בשירותי שילוח של הדואר או משהו אחר. מבחינתם, אין פה באמת סעיף חוזי שאומר שחייבים להשתמש בשירותי הלוגיסטיקה של אמזון. אבל מה שהמוכרים האלה בעצם הראו לנו, שהם באו קדימה והם אחר כך חלקם שיתפו פעולה עם החקירה של הקונגרס, זה שהם הראו שני תופעות מעניינות. אחד, זה שאם הם בוחרים להשתמש בשירותי שילוח אחרים, אמזון יכולה בעצם לגרום לזה שיש פחות סיכוי שיקנו מהם את הסחורה. זאת אומרת, אם יש שני סוחרים שמציעים את אותו ספר או את אותו הציץ, ואחד מהם משתמש בשירותי הלוגיסטיקה של אמזון והשני לא, זה שמשתמש בשירותי הלוגיסטיקה של אמזון מקבל בוסט באלגוריתם של אמזון, והוא יופיע, ההצעה שלו תופיע בין לפני הצרכן. זה שינוי של 90% בסיכויים שלך למכור. זאת אומרת, אם אין לך את הקנה עכשיו, את הכפתור הזה, אתה מאבד בערך 90% מכמות המחירות היומית שלך. והדבר השני שאמזון משתמש בכפתור הזה, זה בשביל לוודא שהמחירים על הפלטפורמה שלה הם הזולים ביותר. לדוגמה, אם עכשיו אמזון מגלה, יש להם אלגוריתם שסורק את האינטרנט, שבוולמארט או בקוסקו או באיזשהו ערוץ אחר פה בארצות הברית, אותו מוצר מוצע במחיר יותר נמוך, הם יכולים להעלים את הכפתור ולהגיד למוכר, עד שאתה לא תמדבר עם וולמארט או עם קוסקו, עם אחד החברות האלה, אנחנו לא ניתן לך להציע את הכפתור כנה עכשיו אצלנו באמזון. וכמו שאמרנו, בגלל שהחברות האלה יכולות לאבד ביום 30% או 40% מכמות המחירות שלהם אונליין, הן נאלצות לגשת לוולמארט, לטארגט, לקוסקו, ולהגיד להם, בבקשה תעלו את המחירים של המוצר שלנו אצלכם באתר, כי אחרת אנחנו לא נוכל למכור באמזון.
הזכרת, שאול, את ה-New Deal, והשאלה שלי אליכם, שאתם מסתכלים כל אחד מהכיוון שלכם, אתה, שאול, דיברת על המינוי של לינה כאן, אז אני רוצה לספר למאזינים שלינה כאן לפני 4 שנים, שהיא הייתה בת 28 ועוד לא קיבלה את הדוקטורט שלה מייל במשפטים, היא פרסמה מאמר שקראה לו The Amazon Antitrust Paradox, ושבעצם הטיל ספק לא רק בדרך שבה רשויות הרגולציה מסתכלות על אמזון, אלא בעצם בכל תפיסת ההגבלים העסקיים בארצות הברית. והיא מונתה, כמו שאמרת, על ידי ג'ו ביידן ל-FTC, וזה די הדהים הרבה מאוד אנשים בוושינגטון, כי היא שייכת לקבוצה של מה שקראת ההיפסטרים של האנטיטראסט, זה חבורה בעיקר של כלכלנים ושל עיתונאים צעירים שבאמת רוצים לעשות מהפכה ביחס של ארצות הברית לריכוזיות, בסגנון שהיה בתקופת FDR, בתקופת רוזוולט. והשאלה שלי היא גם לשאול וגם לאורן, האם אתם חושבים שבאמת ביידן ביחס שלו לשוק העבודה, וביידן ביחס המסתמן שלו לריכוזיות, מתקרב לסוג הנועזות שהייתה לרוזוולט בתקופת הניו דיל?
אני חושב שביידן עושה דברים מאוד נועזים, אני לא בטוח, אבל אני לא מספיק מבין, אני לא בטוח שריכוזיות זה בהכרח אחד המקומות האלו. התוכנית שלו שעוד לא עברה בעצם להרחבה תקציבית מאוד משמעותית שלא ראינו כבר עשרות שנים בארצות הברית, הולכת להשקיע הרבה מאוד כספים במטרות חברתיות מאוד משמעותיות לצמצום אי שוויון, למשל סבסוד של גנים, שזה משהו שלא קיים בארצות הברית, אפילו לגנים לגילאים מתקדמים, לבניית תשתיות, ואת כל זה גם הולך לממן בעצם מניסיון לעלות מיסים על תאגידים גדולים כמו אמזון, שהיום בפועל משלמים מס שהוא קרוב לאפס. אם באמת הדברים האלו יקרו, זה יהיה מהלך סופר דרמטי, שמאוד ישפיע על רמת אי השוויון בארצות הברית, ואני חושב שיהיה אפשר לשים אותו בליגה של הנשיאים הגדולים וההיסטוריים, אבל יש עוד הרבה מאמורות עד שאנחנו נגיע לשם.
אז גיא, באמת ציינת בשאלה שלך את FDR, את רוזוולט, ושאלה שבאמת קיימת עכשיו, שאלה עוד לא פתורה בנושא של הגבלים עסקיים וביידן, זה מי הוא ימנה בתור האוכף הראשי להגבלים עסקיים במשרד המשפטים. ובתקופת רוזוולט היו שני דמויות מאוד דומיננטיות שהובילו את המחלקה הזאת. אחד הוא רוברט ג'קסון והשני הוא טורמן ארנולד, שני עורכי דין שבאמת הלכו באגרסיביות מאוד לפרק חברות שבתקופתם היו מאוד דומיננטיות. דוגמה אחת זה אלקואה, שזה היה מונופול האלומיניום בתקופת מלחמת העולם השנייה, ו לאחר מכן גם נעשו שופטי בית המשפט העליון, והיו ידועים בתור כלבי התקיפה האגרסיביים של FDR בזמן המלחמה להילחם בריכוזיות, במיוחד בתחומים של ייצור של חימוש ונושאים דומים. אז באמת אם ביידן ימנה דמות מאוד אגרסיבית, ואחד מהמועמדים הסופיים לתפקיד, ג'ונתן קנטר, הוא ממצב את עצמו בתור דמות אגרסיבית כזאת, אז באמת יכול להיות שנראה אכיפה מאוד אגרסיבית, במיוחד נגד חברות הטכנולוגיה, מתחילה בקרוב. ובנוסף לזה יש כוח נוסף שהוא הקונגרס, וחקירה שהתקיימה במשך 19 חודשים בבית הנבחרים, ועל ידי דוד סיסליני, והוא כבר הבטיח שהוא יציג חקיקה חדשה בתחום בחודשים הקרובים.
אני רוצה רגע לרדת מהרמה של הממשל ולחזור לאמזון ולעניין התחרות. יש היום לא מעט יוזמות מקומיות שנועדו להתחרות באמזון או שמנסות לעשות את זה. וולמרט שהזכרתם קודם ועובדת חזק בארצות הברית באונליין, CDiscount הצרפתית, אלגרו הפולנית, הן נותנות אפיקי מחירה נוספים, אבל עדיין אין ואולי לא יכולה להיות, בטח לא בטווח הקצר, חלופה לאמזון. מה גם שזאת פלטפורמה שנטועה עמוק מאוד בשוק האמריקאי וגם בעולמי, הם נכנסים לכל מקום, יש כבר אמזון פולין, הם נכנסים לאמירויות, גם אלינו הם רוצים להגיע, לא יהיה פשוט להקים לזה תחרות, אורן.
טוב, אני לא מוכר לתחרות, אני יכול להגיד בתור צרכן, שאני, כל פעם שניסיתי לקנות משהו לא דרך אמזון, זה הלך רע מאוד, אז לי זה נראה שכרגע התחרות הזאת היא מאוד מאוד רחוקה מלהתממש. אני חושב שבכללי זה חלק מתופעה יותר כללית של כלכלת רשתות, שכמו שיש את אמזון שמחברת בין המוכרים לבין הקונים של כל מיני מוצרים, יש לנו את Airbnb שמחברת בין אנשים שמזכירים את הבית לאנשים שחפשים דירות לשעות בהם, יש לנו את Uber שמחברת בין נהגים לבין נוסעים, הדברים האלה, החברות ענק האלה בעצם קמות ותופסות תאוצה, והן מבוססות על העיקרון של רשת, שהגודל מאוד מאוד חשוב, כי אתה רוצה שיהיו לך כמה שיותר מוכרים וכמה שיותר קונים, ולכן קשה בעצם לאנשים חדשים להיכנס לתוך זה, ודווקא בגלל זה יש פה איזשהו כוח מונופוליסטי או מונופסוניסטי לשני הצדדים, והסיטואציה הזאת היא מאוד מעניין שאיגודי עובדים מתחילים להיכנס, כי בעצם יכול להיות שהם יכולים לקחת חלק מהרנטות בעצם שהחברות האלה כיום גורפות בעיקר לעצמן.
שהשינוי יבוא מבפנים בעצם ולא מתחרות מבחוץ.
אני לא יודע אם זה יהיה שינוי, יכול להיות שזה אפילו יחריף את הרמה של המונופוליזם הזה שקיים שם, אבל בעצם אולי נראה שזה לא רק מגיע לג'ף בזוס, וזה לא רק מגיע למנכ"לים האלה או לאנשים בבורד, אלא גם מתחלק על פני חלק גדול יותר מהעובדים, כולל העובדים במחסנים, בדרגים הנמוכים, כולל הנהגים של אובר, וכולל כל העובדים האלו.
שאול, אתה רוצה להתייחס לזה?
באמת במרץ שנה שעברה, שהתחילה הסיטואציה עם הנגיף, היו הרבה שחזו שזה יהיה הסוף של אמזון, שעכשיו הרבה חברות שבמשך שנים היססו להיכנס לשוק האונליין, היו מחויבות לעשות את זה, והם באמת חלקם עשו את המהלך, אבל מה שראינו לאורך התקופה, זה שאמזון לא רק שימרה את מעמד שלה, היא גם הצליחה לחזק את המעמד שלה מבחינת כמות השוק, נתח השוק שהיא מחזיקה בו, ואחת הדרכים שהם עשו את זה, באמת הייתה להגיד, היה תקופה שבה היה מאוד קשה להשיג מוצרים מסוימים, היה מחסור במוצרים פה בארצות הברית, דוגמה קלאסית הייתה נייר טואלט, אבל היה מחסור בעשרות מוצרי בסיס, ואמזון באותה תקופה אמרה להרבה מהיצרניות שעבדו איתה בעבר, אם אתם לא נותנים לנו את התיעדוף במוצרים, אתם שולחים אותם קודם כל למחסנים שלנו, הם אימו בעצם שהם יפסיקו לעבוד עם החברות האלה, ולכן באמת היו הרבה סיטואציות במהלך התקופה של הנגיף, שאמזון היו היחידים שהציעו מוצרים מסוימים אונליין, כשהיה חוסר. ולשאלה הפרטנית, האם יכול לצוץ תחרות, אז באמת יש פה שני בעיות. אחת זה שאמזון מתחייבת שאצלה המחירים יהיו הכי נמוכים, לא משנה מה, ויש לה דרכים מאוד אפקטיביות לגרום ליצרנים ולחברות אחרות למכור אצלה במחירים הנמוכים ביותר. והדבר השני זה באמת סוג של התחייבות של כל היצרניות הגדולות שהן מתעדפות את האמזון. והתעדוף הזה גם מגיע לסלקציה של מוצרים, זאת אומרת כמות המוצרים של החברות האלה שנגישות אונליין, והשני הוא במחירים.
אורן, חזרה לשאלה של ועדי עובדים. האם ייתכן תסריט שבו עובדי אמזון בסופו של דבר מצליחים להתאגד? אנחנו מדברים על כמעט מיליון עובדים שזה רלוונטי לגביהם. אמזון היא אחת מהמעסיקות הגדולות ביותר בארצות הברית. ואז אנחנו מגיעים לשיווי משקל פוליטי חדש. קודם כל, אמזון מחלקת את הרנטה המונופוליסטית שלה, או את הרנטה המונופסוניסטית שלה עכשיו יותר עם העובדים. כלומר, מהמונופול ומהכוח שוק האדיר של אמזון נהנים גם בעלי המניות וגם העובדים, שזה טוב לעובדים. אבל נוצר לנו פה כוח פוליטי חדש, זה לא רק כבר ג'ף בזוס וחברת אמזון, זה גם מיליון עובדים שבעצם ילחמו שכם לשכם נגד מי שרוצה להכניס תחרות באמזון, לפרק את אמזון, לעשות רגולציה על אמזון.
זה נשמע לי לא מופרך, זה באמת כמות מאוד גדולה של עובדים, וזה גם יכול לתת איזשהו בכללי, אולי אנחנו הולכים לקראת שיווי משקל כללי עם יותר איגודי עובדים בהרבה חברות, אולי אמזון זה רק ההתחלה. יש לאחרונה מחקרים מאוד מעניינים על ההשפעות הפוליטיות של איגודי העובדים. אנחנו למשל יודעים שבמדינות שבהם אסרו על איגודי עובדים, או בעצם הקשו יותר על עובדים להתאגד, זה מאוד החליש את המפלגה הדמוקרטית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאיגודי עובדים זה גם בעצם דרך של המפלגה הדמוקרטית להתחזק ולקבל כמויות מאוד גדולות של מצביעים. אז למפלגה הדמוקרטית בטח ובטח שהדברים האלה יהיו מאוד חשובים, וזה גם חלק מהסיבה למה ג'ו ביידן נכנס פה ומתערב, הוא גם כן מבין את הדברים האלו. באופן כללי צריך להגיד שאנחנו ב-40 שנה האחרונות, אולי אפילו יותר בתהליך שבעצם מפלגות השמאל, כולל מפלגה הדמוקרטית, כולל בישראל, מאבדות את מעמד העובדים. הם בעצם איבדו, ברגע שהם הפסיקו לתמוך באיגודים, הם בעצם איבדו את מה שהם יכולים להציע להם, ואנשים האלה מעמדות נמוכים עברו להצביע למעמדים יותר כמו טראמפ, מעמדים יותר ימניים, יותר פופוליסטים. אולי איגודי העובדים זה הדרך להחזיר את האנשים האלה, את הלואו סקיל, את האנשים מיומנות נמוכה, פחות משכילים, להחזיר אותם למפלגה הדמוקרטית. אם זה יקרה, כמובן שיהיה להם המון כוח, ובעצם הכוח הפוליטי שלהם יגדל, ואולי אמזון רק תצא בעצם חברה יותר חזקה מכל הסיפור הזה. לא בטוח שזה יהיה טוב לצרכנים, אבל לאמזון זה יכול להיות מאוד משתלם.
אז אני חושב שזה באמת נושא מאוד מעניין. זה באמת התחיל כבר בשנות ה-30, זאת אומרת, יש פה איזה מתח בין אלה שמוחים על הריכוזיות, ובין אלה שתומכים בוועדי עובדים, או מה שנקרא בתקופה היא ליברלי מול סוציאליסטי. היו שני המחנות האלה ב-FDR, בהתחלה הוא הלך עם הסוציאליסטים, אחר כך הוא הלך עם הליברלים אחרי 1937, ובעצם שני הגישות יש להם צדדים חזקים וצדדים יותר חלשים. הגישה הסוציאליסטית אומרת אין בעיה, הנטייה של השוק היא לריכוזיות טבעית, זה הדרך היחידה בעצם, יש דברים שהופכים אותו ליותר יעיל כשיותר מרוכז, ומה שאנחנו צריכים זה באמת איגודי עובדים חזקים שיהיו הקונטרה לחברות הריכוזיות. זאת אומרת, עד היום אתה מוצא אנשים לדוגמה בשמאל שאומרים אין ברירה אלא להלאים את אמזון לדוגמה. או שבאמת, כמו שאמרת, אם יש ועד עובדים חזק מספיק, אז אמזון זה מצוין, בגלל שכמו שאמרת, יהיה בוועד עובדים מאוד חזק, והוא ימשוך את המשכורות מעלה באופן כללי במשק. מצד שני, באמת היו דמויות כמו רוברט ג'קסון ואחרים, שטענו שהמיתוס הסוציאליסטי של איגודי עובדים חזקים שיהוו קונטרה לריכוזיות, הם כבר החליטו לוותר מלכתחילה על הרעיון שבאמת ריכוזיות במשק היא הכרחית, או שהיא התוצר הטבעי של המשק. והטענה שלהם הייתה שזכויות העובדים יקודמו ברגע שאנחנו נשבור את המונופולים הגדולים, בגלל שאם יש תחרות במשק בין מעסיקים קטנים ובינוניים, העובדים יוכלו באמת לעבור ממעסיק אחד לאחר ולהשיג את התנאים הכי טובים להם. והמתח הזה באמת הגיע לשיא בשנות ה-40 וה-50, כשמשרד המשפטים האמריקאי הלך נגד, ניסו לפרק את A&P, שהייתה האמזון של שנות ה-40 וה-50, ובמהלך החקירה ולפני שהחברה נשברה על ידי בית המשפט, A&P החליטה באמת לקרות ברית עם ועדי העובדים בארצות הברית, איגדו את כל החנויות שלהם, ונתנו זכויות להתאגד לכל העובדים, ובאמת זה שבר את כל הרוח מאחורי הניסיון לפרק את ה-ANP בשנות ה-40 וה-50. מה שאנחנו רואים היום, אני חושב שהוא יותר מעודד, כי אנשים במה שנקרא הפלג הסוציאליסטי של השמאל בארצות הברית, מבינים שכנראה השיטה היא לפרק קודם ולהגד אחר כך, והם לומדים את זה על בשרם במאבק העיקש עכשיו מאוד עם אמזון, על להגד סוג של מחסן אחד, שאמזון יכולים למחרת האיגוד לסגור את המחסן, לפטר את כל העובדים ולפתוח אותו במקום אחר, אם הם יפסידו. אז יש הבנה, אני חושב, בחלק מהפלג הסוציאליסטי של השמאל בארצות הברית, שצריך לטפל באמזון בכלים של גבלים עסקיים, כדי שאחר כך יוכלו באמת לאגד את העובדים שעובדים בתחום הלוגיסטיקה.
יש סיכוי שיפרקו את אמזון?
אז כמו שציינתי, זה באמת תלוי מי ביידן ימנה למשרד המשפטים. אם הוא ימנה מישהו שהוא אגרסיבי ובאמת תומך במהלך כזה, ואם יצרפו ללינה כאן באמת עוד רגולטור חזק ב-FTC, אני חושב שהקונגרס פרסם דוח עם הרבה מאוד עובדות שמצביעות לגבי תביעה פוטנציאלית כנגד אמזון, וכמו שאנחנו יודעים, לינה כאן הייתה אחת מהכותבות של הדוח הזה, יש סיכוי סביר שנראה תביעה כזאת מובאת, וגם צריך לציין שדייוויד סיסליני, שניהל את החקירה בקונגרס הקודם, ציין שהוא מתכנן להציע מספר חוקים בשבועות הקרובים, לפרק את כל מארבעת החברות שהוא חקר, אפל, גוגל, פייסבוק ואמזון. עוד קשה לדעת לאן זה יוביל, אבל זה בטוח יעורר הרבה מאוד עדים ברגע שהוא יציג את החקיקה הזאת.
תודה רבה אורן, תודה רבה שאול.
תודה.
תודה רבה.
טוב גיא, זה קצת מזכיר את הוויכוח שלנו על פייסבוק. אמזון, מעבר לשירות המצוין שיש לה ללקוחות שלה, היא פורצת דרך בכך שהיא מאפשרת לכל אחד ואחת למכור תוצרת, ספר או צעצועים או מה שרוצים, ולהגיע לשווקים וללקוחות. בעצם לא היה, לא עולה שום סיכוי להגיע אליהם קודם. צעד שני, באמת זה פלטפורמה יחידה שיש לה המון כוח, ואין לה שום בעיה להשתמש בכוח הזה בכל מצב שנראה לה, בלי להתחשב בעצם בסוחרים, בטח בעובדים שלה.
כן, ענת, החוויה של לקוח פריים של אמזון בארצות הברית היא אכן מדהימה. תמורת $119, הלקוח מקבל תנאים שאנחנו לא מכירים משום פעילות כמעונאית. קליק אחד ותוך 24 או מקסימום 48 שעות, המוצר אצלך. את לא אוהבת אותו, עוד קליק ואמזון באה לקחת אותו בחזרה. אם יש בעיה במוצר ואת נאלצת מסיבה כלשהי להתקשר לאמזון, השירות הוא מעולה, לא מתווכחים, אלא ברוב המקרים מיד מחזירים את הכסף. פריים היא אחת הסיבות העיקריות שיש הרבה מאוד אמריקאים שלא עולה על דעתם לבצע רכישות כמעט ברוב הקטגוריות של המוצרים שלא דרך אמזון. ג'ף בזוס בנה חברה בה הכל ממוקד בחוויית הלקוח ובלקוחות מרוצים. איך הוא הצליח לעשות את זה? התשובה הראשונה, וצריך לתת לו את מלוא הקרדיט, היא שאמזון היא אחת החברות היצירתיות והחדשניות ביותר בעולם. בגודל שלה היא בטח באחד משלושת המקומות הראשונים. בזוס בנה תוך 25 שנה בלבד מכונה שאין דומה לה. אבל יש עוד סיבה מרכזית ליכולת של אמזון לתת חוויה ותנאים כאלה ללקוחות. בצד השני של הפלטפורמה של הסוחרים והיצרנים שמוכרים לאמזון, יש לחברה כוח שוק אדיר, חסר תקדים בהיקפו, שמאפשר לאמזון לדרוש מהספקים תנאים קשוחים, משתנים, שרירותיים, ושכולם חייבים להתיישר איתם. אמזון, יותר משהיא מונופול מולנו הצרכנים, היא מונופסון, קונה בודד מול הסוחרים והיצרנים. מי שלא עושה איתה עסקים בתחומים רבים, יתקשה לעשות עסקים בעידן בו הכל עבר לאינטרנט. וזה כמובן חוזר לסוג של ויכוח שיש לך ואיתי ענת כאן בנושא הענקיות הדיגיטליות. את מרבה להזכיר את השירות האדיר שהן נותנות לנו, ולכן מתפלא לפעמים על הביקורתיות הרבה שבה אנחנו כותבים עליהן. וכאן הנקודה, החברות האלה הפכו בזכות חדשנות, אבל גם בזכות מדיניות עסקית, תורפנית ואנטי תחרותית לחלק כה משמעותי מחיינו. הן הפכו לתשתית בסיסית של החיים בעידן המודרני, ואנחנו חייבים לוודא שהן לא משתמשות בכוחן כדי למנוע תחרות ולפגוע בצרכנים, בספקים, בעובדים, במשלמי מיסים וכמובן בסביבה. וזה בדיוק מה שקורה יותר ויותר בשנים האחרונות. צריך לדעתי לפרק את החברות האלה ולקבוע כללי משחק ברורים שהם לא יוכלו לעשות שימוש לרעה בכוחן. בראש הרשימה נמצאת פייסבוק, שיש לה גם נזקים סביבתיים אדירים לדמוקרטיות ולכל עולם המידע והרעיונות, אבל מיד אחריה צריך גם יהיה לטפל בגוגל, באמזון, באפל ובמייקרוסופט. את השבוע האחרון אני ביליתי בוושינגטון, וושינגטון די-סי, בפגישות עם אנשים שמעורים בהגבלים עסקיים ותחרות, והחדשות הטובות הן שממשל ביידן נראה נחוש לטפל בענקיות האינטרנט, ובשבועות הקרובים, בחודשים הקרובים, אני מעריך שאנחנו צפויים לשמוע חדשות בנושא מהבית הלבן. עד כאן המרקרים להשבוע. אם נהניתם, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים, כמובן של הענקיות הדיגיטליות, של אפל, של גוגל ושל ספוטיפיי. תודה רבה לאמיר פקטור, תודה רבה למאיה בניסן, תודה לך ענת.
תודה גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.